שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו נמצאים בתקופה קדושה בין לבין, בין פורים לפסח, 30 יום קודם החג. מי שהיה לו ספק, דרך אגב, למה השנה היא שנה מעוברת, אז קיבל את התשובה היום. היום היה צריך להיות א' דחול המועד פסח, או ב' דחול המועד פסח, נכון? או ג' דחול המועד פסח. מה? אנחנו באמצע חול המועד פסח עכשיו. אם לא הייתה שנה מעוברת והיה פה יום חורפי למדי, נכון? אז ברוך השם, שנה מעוברת, יש לנו עוד חודש עד האביב, ואנחנו ננסה להתכונן בעזרת השם גם היום וגם בשבוע הבא להתכונן לפסח. מנהגנו הקדוש בכל מיני קדושות זה ללמוד כאן סיפורי מעשיות של רבי נחמן. אנחנו למדנו בפעם הקודמת, הקדשנו 3 או 4 שיעורים למעשה מביטחון, שהוא סיפור חשוב בפני עצמו, והיום נלמד סיפור אחר לפסח, הרבה יותר קצר ונראה לפחות יותר פשוט. הוא לקוח מספר שנקרא כוכבי אור, שזה כל מיני סיפורי בעל פה כאלה שסיפרו בשם רבי נחמן, ומכיוון שנאלצתי להדפיס את זה ישר מהקובץ באינטרנט מהספר, אז יש פה 2 שורות שחסרות לכם, אז נתחיל. אז הסיפור מתחיל בזה שהיה שני קבצנים אתם יודעים שאצל רבי נחמן הקבצנים זה גיבורים גדולים. הוא מתעסק הרבה עם קבצנים, יש לו הרבה סיפורים העניין של הקבצן חוזר. הדף הזה, כן, כוכבי אור. בעזרת השם, מקווה שנספיק היום. אתה כבר יכול עכשיו, כבר עכשיו סובב את הדף ולגעת, אם זה... אז אתם יודעים שזה רבי נחמן, הנושא של הקבצנים, בן לוקח, תופס מקום נרחב, כי רבי נחמן מאוד מאוד, מאוד מאוד אוהב את המקצוע הזה. למה? כי זה מבטא את המעלה שבחיסרון, את המעלה בעובדה שאנחנו לא מושלמים, את ההזדקקות לריבונו של עולם, כן. גם במעשה מביטחון, הגיבור שם זוכרים, הוא יכול לתקן רק דברים שבורים, וגם בעיקר במעשה משיבה קבצנים, אז כל קבצן שזה נראה כסוג של חיסרון, בעצם מתברר שהחיסרון שלו הוא יתרון, כי איפה שאני חסר, איפה שיש לי מגרעת, קרא לזה ככה, איפה שיש מגרעת, זה בדיוק המקום ששם יכול להיכנס משהו, איפה שאני מלא, איפה שאני בטוח, איפה שאני סגור על עצמי, אז שם כאילו אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא. מתי אני צריך את הקדוש ברוך הוא? אני צריך אותו כשאני... תמיד אני צריך אותו, אבל מתי היא מתגלה ההיזקקות הזאת, מתי היא מתגלה הצורך? שפתאום אני מרגיש, אני לא יכול, אני חסר, אני פגום, תעזור לי, הקדוש ברוך הוא, בלעדיך אני לא יכול. אז כיוון שרבי נחמן מחפש את העניין הזה, אז הוא מרבה לספר על גיבורים, על קבצנים, ואני כבר הזכרנו את הגישה הזאת, בואו נזכיר גם את הגישה ההפוכה. יש גישה של רבי ישראל מרוז'ין, הרוז'ינר, שאצלו בדיוק הפוך. אצלו הדמות זה מלך, נסיך, הוא מלך, הוא נסיך. ויש סיפור בתוך סיפור. נספר אותו ואז ניכנס לזה. סיפור שפעם היה איזה סכסוך באיזה עיירה, ורצו להביא לי שם איזה רב שיפתור את הבעיה, אז פנו לרב מבוצ'אץ' שיבוא לפתור את העיירה, את הבעיה, ותוך כדי הוא שומע את אלה שבאו אליו שאמרו לו, גם כדאי לך לבוא כי תקבל הרבה פדיון נפש, הרבה כסף. אז הוא אמר, ככה אתם מדברים עליי? וזה, אני לא הולך. אמרו לו, מה? לא הולך. אמרו לו, אז מה נעשה? הוא אומר, תלכו לרבי מרוז'ין, הוא לכתחילה יבוא בשביל לקבל כסף. הוא אין לו בעיה עם זה. גם אם תגידו לו בראש, שזה, אז הוא יבוא. באמת ככה היה. הרבי מרוז'ין הגיע, עשה שם שלום, היו מרוצים. וכשהוא חזר, אז הסקונים של ליבות אמרו לו, הרב, אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אומר, כן, תגיד, כמה כסף עשית פה? כמה... אז הוא אמר, 500 אדומים. וואו. אז הוא אמר להם, מה וואו, זה נראה לכם הרבה? מה פתאום, זה קצת. הוא אומר, כל הכסף שלי בעולם. כל הממון שלי. אז הם לא הבינו. אז הוא אומר, נספר לכם סיפור. הוא אומר, מעשה בקבצן אחד. עוד פעם קבצן. שהיה לו, הוא היה, אתם יודעים, קבצנים מרוויחים לא רע, כן? יש קבצנים שעושים מזה, מה? לא, לא, בכלל, כל השנה. אם אתה תופס לך עמדה טובה, אתה מסודר, מה? כמה זה שכר מינימום היום? 24. בוא נפרגן לך 30 שקל. אז אם קבצן עומד באיזה מקום שעומדים על פניו, עוברים על פניו בשעה, 100 איש, כל אחד נותן לו שנקל, המטבע הזה של 2 שקל, שהקבצנים מאוד שמחים על המטבע הזה. כי זה... אז הוא עושה 400 שקל בשעה. כן? זה... אז זה היה קבצן אחד שהיה מתפרנס לא רע, ואז נולדו לו ילדים, הוא אומר, צריך לדאוג לילדים בפרנסה. אז כל ילד שהיה נולד לו, הוא היה אומר למיילדת, אחד שברי לו את הרגל, אחד שברי לו שיהיה להם פרנסה, ככה זה. אחד בלי את הסילוע, ככה. נולדו. אה? בעוד עושים את זה, ממש. שיהיה פרנסה לילדים. נולד לו ילד אחרון, הכי קטן, היה מאוד יפה. אז האמא ביקשה, אמרה, תקשיב, ילד אחרון, הוא כזה יפה, אם אפשר, לא... אמרה, טוב, ילד אחרון, יאללה, תשאיר אותו ככה כמו תשאיר. כשהקבצן האבא הגיע ליומו האחרון, הוא קרא לכל הבנים שלו, כמובן שהוא, כידוע, הוא מיליונר, כי יש לו מלא כסף עם כל מה שאסף כל החיים. ואז הוא אומר, ילדים שלו, אני מוריש את כל הכסף שלי לילד הקטן. אז כל הילדים אמרו, מה זה צריך, זה לא הוגן, אבל מה אתם רוצים? לכם יש מה להתפרנס. הוא, מה הוא התפרנס הילד הזה? הוא מסכן, אין לו זה, אני מוריש את הכל. הרב מירוז'ין אמר, אני הילד היפה. אני הילד. כלומר, הקדוש ברוך הוא, יש הרבה חסרונות בכל העולם, אבל יש מישהו שהוא אין לו חיסרון וכל הכסף שלו. אז זה אני. כל הכסף שלו. זו גישה אחרת, שמעודדת את השלמות ואת ה... טוב, אבל זה כשנלמד פעם סיפורי רוז'ין. אנחנו לומדים גם סיפורי רבי נחמן. אז רבי נחמן הוא מאוד אוהב את הקבצנים, כן? את המקצוע ואת ה... זה, באמת בפורים היינו קצת קבצנים. מה ההבדל בין קבצן לבין עני, לבין אביון? עני זה המדרגה הכי, זה עני זה אחד שהוא אין לו, הוא עני מדעת. אביון זה אחד שמתאווה, הוא רוצה. מתנות לאביונים, כל אחד מאיתנו מתאווה למשהו. לא יכול להיות דווקא כסף, אולי אני מתאווה לחוכמה, אולי אני מתאווה לקדושה. אז כל הפושט יד נותנים לו. וקבצן זה אחד שהוא מקבץ, מקבץ... דברים מאחרים אליו, זה בסדר גמור. כאילו, אוסף אוצרות מאחרים ו... טוב, אז הסיפור הזה מדבר על 2 קבצנים, אחד יהודי ואחד גרמני. משום מה, רבי נחמן אומר, קבצן גרמני, שהם היו חברים, עבדו ביחד. והקבצן היהודי אמר לקבצן הגרמני, תקשיב, אני... הוא לימד אותו איך, כשהגיעו לקהילות יהודיות, איך להתנהג כמו יהודי, כי הגרמנית והיידיש הן דומות, שפות דומות. אז הוא לימד אותו גם כמה מילים ביידיש, וזה כן. שהגיעו לקהילות יהודיות, הקבצן הגרמני התחפש ליהודי וזה. ואז הגיע פסח. אז הסיפור כאן אומר שהקבצן היהודי לימד את חברו הגרמני להתנהג כמו יהודי. אז אמר לו, היהודים רחמנים ורחמו עליו. וכיוון שבא סמוך לפסח, לימדו איך שהתנהג. כן, אמר לו, תקשיב, תכף פסח זה לסדר, אני אמד לך מה עושים בזה לסדר שלא זה. שיקרא אותו בעל הבית, לבית על הסדר, בכל הסדר, עושים קידוש ורוחצים ידיים. כן, אומר לו את כל הסדר, רק שכח לומר לו שאוכלים מרור. זה, את הפרט הזה הוא שכח לציין. וחשוב לציין שהמרור האשכנזי זה לא המרור הספרדי. הספרדים אוכלים מרור חסה. זה דין הדגמרה בעצם. אבל באירופה חסה לא גדלה, כי חסה צריכה חום, ובאירופה קר. אז הגיעו לחסה, חסה, הגמרא אומרת חסה, חזרת, חזרת, יש גם שורש חזרת שתוכנים אותו, אז הוא נקרא חרין, זה חריף מאוד, זה ממש סוכן אפילו ברמה הזאת, אם אוכלים מזה כזית, לבת אחת, זה יכול ממש לגרום לנזקים. אז, אבל זה המרור שמדובר פה, לא מדובר על חסה, מדובר על חרין, על החזרת, אתה יודע מה מדובר, כן, עומרי? אתה יודע מה זה חרין? אה? זה שור... כן, זה שורש לבן כזה חריף, זה צורב לך, זה כמו גז פלפל או משהו כזה, זה התחושה. כן, כן, משהו כזה. ג'ינג'ר קטן ליד זה, כן. זה מזכיר, זה בן דוד רחוק. טוב, וכיוון שבא להסדר רעב מכל היום, הגוי הגרמני הזה, הקבצן, הוא מצפה שיוכל הדברים הטובים שאמר ליהודי. אבל נותנים לו חתיכת כרפס במי מלח. מתחילים איתו בזה. ושאר הדברים הנוהגים בסדר, ואומרים האגדה, והוא כבר בעיניים צופיות לאכילה. האם התחושה מוכרת? יאללה, 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 תקתק את העניינים, מה הפירושים, מה שהגעת למכון מאיר, פה אנשים רעבים, יאללה, תנוע קדימה, תנוע. אין איזה קיצור משהו, כן, מכירים דברים כאלה? יפה, עכשיו שעון קיץ בכלל. טוב. והוא כבר בעיניים צופיות לאכילה, והוא שמח שכבר אוכלים המצה, או, מתחיל להתחמם העניינים, מגישים מצה, או, זה... פתאום נותנים לו מרור. ונעשה לו מר בביב. והוא חשב שזהו הסעודה, שרק זה יאכלו. ברח תכף במרירות ורעבון, וחשב על עצמו יהודים ארורים. אחרי כל צרמוניה, כל הטקס והזה, נותנים לך לאכול, נותנים זה לאכול. ובא לבית המדרש וישן, גרמני, אבל הלך לבית המדרש, אחר כך בא היהודי בפנים שמחות, שבע מאכילה ושתייה, ושאלו, איך היה לך הסדר? סיפר לו בכעס, אמר לו, אוי גרמני שוטה, אם היית מחכה עוד מעט, היית אוכל כל טוב כמוני. עד כאן הסיפור, ואז הוא נותן כאן את הנמשל, כן הוא בעניין רבנו בעבודת השם, שאחר כל ההגיעות והתרחות, עד שבאים ומתקרבים לעבודת השם, נותנים מעט מרור מרירות, כי זיכוך הגוף בא במרירות, אבל איש שחושב שתמיד יהיה רק במרירות, זהו הכל רק המרירות, על כן בורח תכף, אבל כיוון שמחכה מעט, וסובל זה המרירות מעט מזיכוך הגוף, אז מרגיש אחר כך כל מיני חיות ותענוג, ואלו המשלים יכולים ללמוד למצות לכל עניין עבודת השם, כן הוא בעניין זה של עבודת השם, שמקודם עובר המרירות של זיכוך הגוף, אחר כך מרגישים עם החיות. הסיפור חמוד, אבל הוא לא אבל, והוא כמובן מסתיר בתוכו, אני חושב, הרבה מאוד אמיתות, שקודם כל מתחילות מהפסוקים, בסדר? הפסוקים בתורה מדברים על עינוי, שהמצרים מענים את בני ישראל. בסדר? בני ישראל עובדים בפרך, חומר, בלבנים, אבל על המילה מרירות כתוב, וימררו את חייהם. וימררו את חייהם. מה זה אומר וימררו את חייהם? זה אומר שהמרירות השתלטה על הכל. אין כבר איזה... בבית נחמד לי, בעבודה קשה לי. הכל מר. החיים מרים. החיים, אנחנו אוכלים מרור, בעל הסדר, אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו אוכלים את המרור הזה. זה בעצם הסוגיה כאן. אנחנו נסים לברר, מה בא לתרום אכילת המרור? אז קודם כל, נקודת המוצא, נקודת מוצא מאוד מאוד דרמטית. המרור בא להזכיר איזשהו משהו שמדבר על מרירות החיים, על משהו שהוא לא עניין ספציפי. החרוסת, זכר לתית, על זה שהיה גרוע. למה היה גרוע? אתם יודעים, זה כמו אדם שיצא מאושוויץ, הנה אתה מחזיק כאן את החוברת, הוא יכול לספר לך על הלאגרים, על המסדר, ועל הקאפו, ועל ה-SL, כאילו. אבל אומר לך, אבל בעצם, זה היה גיהנום אחד ארוך. גם כשישנת על הדרגה שמעץ בלילה, זה היה גיהנום. וגם שהיית ב... לא יודע מה, באיזה פינה עם עצמך, זה היה גיהנום. זה לא רק היה כי היה מישהו ספציפי רע פה או שם. היה רע. הכל היה רע. האוויר, האדמה, המציאות, מהדקה הראשונה, הדקה האחרונה, היא גיהנום. וימררו את חייהם. אז זה בקליפה. כלומר, זה בסבל, זה בעוני. אנחנו הרי אוכלים מרור בדרך הסבל. יש כאן איזה משהו שהוא... שם אותנו במקום של תיקון. אפשר גם לראות שמרור זה מר ורם, זה אותם אותיות, כן, זה היפוך. אז מה יש כאן? אנחנו רואים שמה שמבדיל בין היהודי לבין הגוי זה שני דברים, נכון? דבר אחד זה סבלנות, שלגוי אין סבלנות, כלומר רוצה להגיע וליהודי יש סבלנות, ודבר שני זה המוכנות לאכול משהו מר. שהיהודי מוכן לספוג את זה בשביל להגיע אחר כך למצא, והגוי לא, הגרמני לא. אז את המוכנות הזאת לאכול מרור, אותה אנחנו צריכים להבין. כלומר, למה לפני שאנחנו מגיעים לשולחן עורך, למסיבה הגדולה, לשינוי, אנחנו צריכים לאכול מרור.
והיהודי יודע שמגיע
אוכל
אחר כך.
כן.
אז זה משמעותי, זה לא שאין לו סבלנות,
הוא
חושב שכל
הארוחה
יהיה מרור.
לא, אבל זה שאין לו סבלנות, רואים שלפני כן הוא כבר, הוא מצפה והוא רעב, והיהודי אמר לו, עכשיו היהודי אמר לו שיהיה דברים טובים, אל תדאג, בסוף יהיה סעודה. אבל הוא, בדרך אל הסעודה, פתאום, היהודי אמר לו שתהיה סעודה, רק לא אמר לו שיהיה מרור. כשהוא נתקל במרור, למרות שהוא יודע שהייתה הבטחה לסעודה, אבל הוא לא מסוגל לעבור את המחסום הזה של המרור. אנחנו צריכים להבין, מה זה, מה פירוש המאור הזה? מה עניינו של המאור? מתי אנחנו אוכלים אותו? איך הוא קשור אלינו? צריך להבין את זה ביחד. כן. אז הנקודה הראשונה שצריך לשים אליה לב, זה השאלה, האם הדרך לחירות היא משהו התפתחותי, נקרא לזה אבולוציוני, בסדר? או מין מהפכה. בסדר? אתם מבינים את השאלה? האם, בעצם אפשר להגיד שרבי נחמן מנגיד כאן בין שתי גישות, בין גישה גויית לבין הגישה היהודית. האם חירות עם ישראל, מושג של חירות, שבא לידי ביטוי בסדר, בחלק שנקרא שולחן עורך, כי בשולחן עורך אנחנו אחים נחורים, יושבים, סובים, אוכלים טוב, מצה, שותים תוך כדי השולחן עורך, שותים כוס יין גם, הכוס השלישית של ברכת המזון, שם אתה מרגיש בן חורים, עד אז אתה מחמם מנועים, הרבה מדבר, קרפס, מי מלח, קצת איזה ביצה, ככה, נראה לא טוב, נראה עני, נראה זה, הגיע שולחן עורך, זה שם החירות. האם החירות של עם ישראל, החי וריאי, היא זה משהו התפתחותי, או שהיא יצירה נבדלת, יצירה נפרדת, יצירה שהיא משהו חדש לגמרי. אני אסביר. בשביל זה אני כאן, מקבל מזכורת. אני אתחיל ממשפט שהוא טעות. בסדר? משפט שהוא טעות, כולכם מכירים את המשפט הזה. המשפט הוא, בארץ ישראל קם העם היהודי. בא עוצבה דמותו ההיסטורית, התרבותית, הרוחנית, בא, יצר, נכסה, צאן ברזל, והוריש לעולם את התנ"ך, לעולם כולו את ספר הספרים, התנ"ך, נכון? מה ציטטתי עכשיו? יפה. אתם בעניינים? לצערנו, הרי מגילת העצמאות מתחילה כמובן בטעות. יש מקום בעיר מדבר למה, מאיפה נובעת הטעות הזאת, היא לא קרתה בטעות, היא קרתה בכוונה הטעות, אבל מה שבעצם אומרת מגילת העצמאות זה שעם ישראל קם בארץ ישראל. כלומר, כמו כל עם, הגיעו מעט אנשים, אחרי זה הם נהיו יותר אנשים, בשלב מסוים הם החליטו שהם כבר לא משפחה אלא הם טיפה יותר, ולכן הם צריכים להקים אולי איזה מוסדות, ובשלב מסוים אולי מישהו גם עשה דגל, הם נלחמו כמה מלחמות, פיתחו איזושהי שפה, היה להם מורשת קרב משותפת, ובשלב מסוים הם החליטו שהם עם. לדוגמה, ככה נוצרה ארצות הברית של אמריקה. ככה היא נוצרה. הגיעו מתיישבים מאנגליה במייפלאואר לארצות הברית, קצת נלחמו באינדיאנים, קצת נלחמו בינם ועצמם, קצת עשו מרד, עשו איזה מסיבת היי בבוסטון, היי נער, דגל פה, דגל שם, וושינגטון, אנחנו עם. התפתחות, זה תהליך התפתחותי, זה לא קרה בבת אחת. נכון? שום עם... שנייה, רגע. שום עם לא, כאילו לא בבת אחת נוצר, לא מתפתח. האם כך נוצר עם ישראל? תשובה, לא. עכשיו, מה מפריע? זה קשה מאוד להגיד שעם ישראל לא נוצר כך, כי זה צורת התפתחות טבעית. כלומר, אם תיקח, אני אתן לכם דוגמה. יש מדינה מאוד חשובה שנקראת סעודיה. סעודיה זה עסק משפחתי, כן? זה משפחת אבן סעוד. זה משפחה שגדלה, גדלה, גדלה, גדלה. ושם זאת אומרת, אנחנו עם. כלומר, זה... אם ניקח משפחה ונשאיר אותה באיזשהו מקום, וכל אחד ילד קרבות סמת של ילדים, אז במשך תקופת 100 שנה, המשפחה הזאת תהפך לעם. זה מה שגם פרעה אמר לעם ישראל, הנה, עם בני ישראל, רב ועצום ממנו, כלומר, הם כבר לא משפחה, משפחת יעקב, הם כבר נהיו עם. אז איך אפשר לדלג על השלב הזה? איך אתה יכול להגיד שהעם נוצר בבת אחת? הרי זה תהליך התפתחות טבעי ממשפחה לעם. אז איך אפשר לחתוך אותו? תשובה, וימררו את חייהם. כשיש איזה מרירות, יש איזה מחיקה של כל המדרגה הקודמת, אתה כבר לא זוכר איך קוראים לך, אתה כבר לא זוכר מי אתה, אתה כבר לא זוכר מי הוא האבות שלך, אתה לא זוכר כלום. אתה מחוק לגמרי. פשוט מחוק. ימררו את חייהם, כי הורגים לך את הילדים, וזורקים אותם ליאור, ומענים אותך, ואתה הדבר האחרון שנשאר לך זה שאתה ככה כתוב, אתה בממתת שערי תומה, והדבר האחרון שנשאר לך זה מה? זה השם, לא שנושמע, ושאר, זה הדבר הכי שנשאר לך, אתה אוכל איזה משהו, אבל כבר הכל מחוק. על הדבר הזה, על הריק הזה, יכול לבוא הקדוש ברוך הוא להגיד, עכשיו, צאו החוצה, תעמדו למרגלות הר סיני, ובום, אתם עם ישראל, בבת אחת. וזאת חירות אלוקית שלעולם אי אפשר לבטל אותה. היא לא יכולה להתבטל, היא לא יכולה להימהל, היא לא יכולה להתאמע, היא לא יכולה. כן? אם החירות שלך היא תלויה בתהליך התפתחותי שאתה נמצא בארץ מסוימת, לאט לאט אתה בונה שפה משותפת וכולי, מה יקרה שינתקו אותך מהארץ? תוך דור, שני דורות, נגמר הסיפור. מה קורה לסבתא מקניה שהולדת נכד בהוואי וזה, מה? הוא יהיה נשיא ארצות הברית. יקראו לו אובמה. סבתא שלו מקניה, הוא זה, והוא אין שום. מה זה? זה פה קודש? כן? ניתקת את הבן אדם מהארץ שלו, ניתקת אותו מהתרבות שלו, ניתקת אותו מהשפה שלו, אז הוא מהר מאוד יתמע במקום אחר. עם ישראל, אנחנו היינו הכי הרבה שנים מנותקים מארץ ישראל, הכי הרבה שנים. 2000 שנה אנחנו גם מנותקים מהשפה כעברית מדוברת. כל אחד ידע את לשון הקודש, אבל בתור שפה. אז כל המרכיבים שמרכיבים אומה לא התקיימו אצלנו 2000 שנה. לא גיאוגרפיה משותפת, לא תרבות משותפת מקומית, גם לא שפה מדוברת משותפת. אז לכאורה היינו אמורים למצוא את עצמנו אבודים. מה? אני מדבר על העובדה שאנחנו עכשיו בקום המדינה חוזרים לכאן יהודים מ-150 ארצות. כלומר, מה הקשר בין יהודים מתימן ליהודים מאשכנז? איך הם בכלל יכולים להיות מחוברים ביניהם? הדבר הזה הוא פרוס על פני כל שנות ההיסטוריה. אתה מדבר על הגלות הראשונה. מאז עברו כבר גלות בית שני ופיזור ועוד פיזור ועוד פיזור. פיזור שאין אחריו, אין לו אח ורע. ובכל אופן חוזרים, על מה הדבר הזה יושב? זה יושב על חירות אלוקית. איך מגיעים לחירות אלוקית? חייבים לעבור בדרך ברור. כלומר, השולחן עורך שהגוי מצפה לו, זה משהו התפתחותי. קצת ככה, וקצת ככה, וקצת ככה. בסוף מגיעים ל... כן, בסוף זה מתפתח מספיק עד שמגיעים לשיא. אבל היהודי יודע שכדי להגיע לשולחן עורך, כדי להגיע לחירות אמיתית, צריך לעבור באמצע איזה מין, בדיוק מה שהמרור האשכנזי עושה, איזה מין ניקוי כללי של כל המערכת, כל הצינור, כל הצנרת, כל הזה, כאילו כמו פרחה נשמתך, ואז אתה כמו נקי, פנוי לגמרי, ועל הדבר הזה אפשר להכיל חירות אלוקית. אתם מבינים? אז זאת סיבה אחת למה אנחנו אוכלים מרור. מה?
כן, כאילו,
בתוך
הנפילה, כאילו,
הם עלו,
נניח,
כמו בשואה, נפלנו ועלינו, נפלנו ועלינו. כן. ספירת העומר הייתה כדי לאפשר מינימום הכרחי שעליו אפשר יהיה, אתה לא יכול לתת תורה לעבדים. בסדר? אז יש לנו קודם כל יציאה מעבדות לחירות, כן, יש כאן איזו התפתחות מסוימת, שיהיה כאן איזה מינימום הכרחי שעליו אתה יכול להגיד, אבל בום, אבל אנחנו רואים, עיקר הכפייה, דרך אגב, עיקר הכפייה במעמד הר סיני, זה לא הכפייה על מתן תורה. רואים בפסוקים. עיקר הכפייה, זה הכפייה על זה שאתם תהיו לי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים האלה שאתם מדבר בני ישראל. אתם תהיו העם שלי. לעולם לא תוכלו להתפטר מזה. גם תנסו להירדפו אחריכם. כפייה זה לאומיות אלוקית, שהיא בלתי ניתנת לביטול. וכדי להגיע אליה, צריך לבטל מדרגה קודמת. איך המדרגה הקודמת נתבטלת? על ידי המרור. כי הרב קוק מדבר על זה בספר אורות, האם המדרגה הלאומית של ישראל היא זה התפתחות מאומות העולם, או שזה איכות אחרת לגמרי. לפחות לפי הכוזרי, כן, דומם צומח חי, מדבר ישראל. זה איכות אחרת, זה מין חמישי, כמו שאתה לא יכול להגיד שהפרה היא עץ משוכלל. היא לא עץ משוכלל, זה סיפור אחר, זה עולם אחר. כמו שאתה לא יכול להגיד שהאדם הוא קוף משוכלל, הוא לא קוף משוכלל, האדם הוא אדם, הוא אדם, הוא אדם. יש דברים שהקוף דומה לאדם, אבל זה איכות אחרת. ככה לפי הכוזרי, אתה לא יכול להגיד שישראל זה גויים משוכללים עם עוד כמה מצוות, שלגויים יש שבע ולנו יש תרי"ג, לא. זה איכות אחרת, כמובן זה איכות אחרת שמוסיפה לנו חיובים, מוסיפה לנו אחריות ולא גורמת לנו לרמוס את הגויים, אבל זה איכות אחרת, כן. כן. הגוי. נכון. אז נושא מעולה לדוקטורט, אבל כאילו זה הכי נחינם, יש דעות שונות, אנחנו לא מכירים מחלוקת. יש מה. אפשר להתווכח על דעת הרמב״ם, בסדר? אבל לנו כאן מספיק שהרב צבי יהודה והרב קוק הורו לנו שההדרכה הנכונה בדור הזה לדור של גאולה היא עוברת דרך הכוזרי ולא דרך הרמב״ם בהקשר הזה של הסברת האמונה. כלומר, אם תבוא אליי ותשאל אותי מה ללמוד כוזרי או מורה נבוכים, התשובה תהיה חד משמעית כוזרי, בסדר? מורה נבוכים תלמד בעוד זה, אבל זה ה... כי אנחנו לא מתעסקים היום עכשיו, הרמב"ם הוא מחנך, הוא הרבה פעמים בא לבטל דעות נפסדות שהיו בימיו, אז הוא כאילו נלחם מול הדעות, אבל זה לא שהרמב"ם מתנגד לזה. לדוגמה, אחת הדוגמאות הקלאסיות זה עכשיו ספר ויקרא, מה שהרמב"ם אומר על הקורבנות. אז הרמב"ם אומר על הקורבנות שהם במורה נבוכים, שהטעם של הקורבנות זה כדי להרחיק את עם ישראל מעבודה זרה. והרמב"ן נכנס בו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, הוסיף הבל על הבלים, הרמב"ן. הוא אומר, הרמב"ן, תירגע, תירגע, אני הסברתי את זה במורה נבוכים, לכל הנבוכים, אבל אם תסתכל ביד החזקה, תראה שכתבתי שהקורבנות הם סוד, שאף אחד לא יכול להבין. מה, אני לא יודע שזה סוד? לנבוכים כתבתי מה שהם יבינו, אבל בזה אני... אז תלוי מאוד מה, מול מי אתה מדבר גם, מה הכתובת, בסדר? כשאתה מגיע לדבר מ... כן, גם כל רב, גם אני, כשאני מדבר לפני קהל מסוים, אז אני מנסה לראות שאני מדבר על דברים שידברו אליהם, אם זה אנשים משכילים, מדעיים, אני יודע מה זה, מדבר על איזה משהו שיחכים אותם, ואם זה מכון מאיר, אז דבר מהלב הכי טוב. אז זה עניין אחד של מרור, בסדר? הבנתי, אתה שואל על... לא, למה לא חושב? יש מדרגות מדרגות. יש מדרגת הסברה אחת, מסוימת, שהיא מתאימה למישהו. זה כמו שילד ישאל אותך דבר מסוים, ותסביר לו, כשהוא בן 5, תסביר לו דבר אחד. כשהוא בן 15, תסביר לו דבר נוסף. נכון? לפי הקליטה. אז זה הרמב"ם אומר, לאותם אלו, לאותם אלו שהיו בדורו, הרמב"ם אמר טעם אחד, אבל אנשים יותר מתקדמים, יגיד טעם אחר. זה אפשרי, למה לא? טוב, אבל זה, האמת, זה לא סתירה, זה לא סתירה, זה ממש לא סתירה. גם הראשי עריר שעשה אותו דבר, מלא אנשים עשו, תלוי למי אתה מדבר. כלומר, יש צד, אני אענה לך אריאל, יש צד שהקורבנות נועדו גם כדי להפריש מעבודה זרה. יש בחינה, אני מבין שאתה רוצה את כוכב, יש בחינה מסוימת שהקורבנות נועדו להפריש מעבודה זרה, אבל זו לא הבחינה היחידה שלהם, יש בחינה שהם לכתחילה. כמו שיש צד בחינה שהמשכן בא כתגובה על חטא העגל, אבל יש בחינה שהוא לא קשור לחטא העגל, הוא היה עצמו, זה בחינות שונות. טוב, אבל זה לא נושא שלנו כרגע, הלאה. אז זה עניין אחד של מרור. עניין שני של אכילת מרור, זה מה שכאן אומר רבי נתן מאחורה. בואו ננסה להסתכל. זה טוב, דיברנו על עם ישראל, בסדר? כלומר, דיברנו על, על התהליך שעם ישראל עובר. כדי לקבל חירות אלוקית, אתה צריך לטשטש לפני כן את כל, את כל הזהויות הקודמות, כן? את כל, את כל החומרים הקודמים. אתה מטשטש אותם לגמרי, 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 ואז על זה יכולה לחול הזהות האלוקית. אבל אנחנו עכשיו כבר אחרי הדבר הזה, אז מה נוגע אלינו כיחידים? אז רבי נתן כאן רוצה להגיד שאכילת המרור היא סוג של, נקרא לזה, השפלה. בסדר? שפלות. אנחנו חווים איזו חוויה של ביזיון. וגם אדם שמקבל ביזיון, יש לו איזה ביזיון, הוא עובר תהליך דומה לתהליך שמקודם קיבלנו, שמקודם דיברנו עליו, בסדר? אתה אוכל איזה משהו, הוא לא מתאים לך, הוא אומר לך, כולך. הדבר הזה, ההשפלה יוצרת שפלות. מה זה שפלות? שפלות זה שאתה אומר, אתה חווה איזה חוויה, מי אני, מה אני, אני כלום, אני שום דבר, אני מתאים לאכול מרור, אני משתעל כולי, אני... על, על הפינוי הזה יכולה לחול מדרגה חדשה. בסדר? אני אסביר את זה עוד טיפה לפני שניכנס כאן לתורה עצמה. אם אדם נכנס, אני אומר ככה, בעיניי חלק קריטי, חשוב מאוד, מהתפתחות של כל אחד מכם בלימוד תורה, פה במכון מאיר, זה החוויה שאני בטוח ב-100% שכל אחד מכם עבר אותה, גם אני עברתי אותה, בהתחלה, או אולי גם לא בהתחלה, שאתה נכנס לשיעור ולא מבין מילה. מההתחלה ועד הסוף. ואתה יוצא ואתה אומר לצלך רבק, אני אדם בסך הכל די חכם. אתה רץ מהר לארון, פותח את התעודת בגרות, אומר, הנה, יש לי הוכחה. היה לי, הנה, 105 יחידות הזה. לא הבנתי מילה, כלום. מההתחלה עד הסוף מה שהרב הזה אמר, לא הבנתי. אז או שאתה אומר לצלך, או שאני לא מבין כלום, או שהוא לא מדבר, לא מבין שום דבר, או שאני לא מתאים. או שמין חוויית שפלות כזאת, שהיא באמת חוויית שפלות, שאדם שהוא, אני זוכר את זה, זוכר את עצמי, אני זוכר שכשהייתי בתיכון, אני ידעתי ללמוד גמרא, זה לא שהלך לי טוב, כן, קיבלתי ציון גבוה בבגרות. הגעתי לישיבה, ואפילו לא הייתי בכמה ישיבות, לא משנה, נכנסתי לאיזה שיעור כללי, אני חושב שעה וחצי, ולא מבין מילה אחת, מה מתחבר למילה לידה? כלום. אתה דופק את הראש בקיר, אתה אומר, מה? אז זה, 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 זה ריסוק. כן? יכול להיות. עברית גמורה זה היה. בסדר? או בגמרה, תכף נדבר על גמרה, ואם זה, אם זה באמונה, אז בכלל, אתה לא מבין מה מדברים, אתה קורא פסקה של הרב קוק, אתה לא מבין מאיפה מתחיל משפט, איפה נגמר משפט, ולמה המשפטים כאלה ארוכים? צריך לתפוס טרמפ מההתחלה של המשפט לסוף שלו. מה הוא מתכוון בכל החוויה הזאת, היא המרור, היא השפלה, היא ביזיון, היא מנקה את ה... לפחות מתחילה לנקות את המוחין מכל ההבנות הנמוכות הקודמות שהיו לנו, ולאט לאט יוצרת מצב שאנחנו נפתחים למה שנקרא חוכמת הקודש הפועלת, שהיא לא חוכמת חול, היא לא תלויה רק בתאים אפורים במוח, היא תלויה בהבנת הלב, היא תלויה בקדושה, היא תלויה בהשתוקקות, היא תלויה בתפילה, היא תלויה באלף ואחד דברים שאחרי שעוברים מבינים במה היא תלויה. אבל כדי לעבור את זה, אם הכל הולך חלק, אם הכל הולך קל, אם הכל זה, אז כנראה אתה שומע כנראה שיעורים של פרומו כאלה. לא שאני מזלזל, אבל ככה שיעורים שנועדו, כל מיני דברים מושכים את הלב, גימטריות כאלה, צפונות בתורה, ברמה הבסיסית, בוא תראה שהכל רמוז בתורה, משולש ברמודה, משולש, כל מיני דברים כאלו, אטרקצן, מה שנקרא. או אתה נכנס את הפנימה, אתה לא עומד לפני. אם הכל ככה זורם, אתה כולך מתלהב. אם לא חווינו, מדבר בלשון רבים, אני איתכם, אם לא חווינו ביחד את החוויה שאני לא מבין כלום. ודרך אגב, זה מלווה, זה ממשיך ללוות. כלומר, כל פעם שמתקדמים שלב בתורה ועוברים לשלב הבא, נגיד במעבר מלימוד נגלה ללימוד פנימיות, גם אתה תעבור על זה. פתאום אתה מתחיל לדבר איתך על זה, רנפין וזה, וגימי לנות, וגימי תחתונות, וכתר, וזה, והוא יורד למלכות, וכל דבר, אתה לא מבין מילה, מה זה פה אינסטלציה? מה זה הדבר הזה? זה אלגוריתמי, אתה... כך זמן, אתה קודם כל חווה, אתה אומר, רגע, אבל אני לפני כן ידעתי כמה דברים, פתאום מגיע לשדה חדש, שאתה לא מבין כלום. אומר רבי נתן, זה בחינת מצב ומרור, כי מבואר שם בתורה, צריכים לקבל תוכחה והמוסר של הצדיקים, אפילו אם הוא בדרך ביזיון, ועל ידי זה זוכין לחסד. שעל ידי זה חותכין את המלכות שהיא השכל. אתם זוכרים מי היה המלך במעשה עם ביטחון? מי היה המלך? השכל, המלך, הוא היה שכל, כן? חומר, אתה עשית כזה פרצוף שאתה לא סגור על החומר. זה סוף סמסטר, תכף הבחינה, לא נעים. כן, את המלכות שהוא השכל, אנחנו מעלים אותה לאור הפנים בשלוש רגלים, וזה בחינת מצא ומרור. מרור מרמז על התוכחה שהיא בדרך ביזיון. כל אחד מאיתנו בליל הסדר, לפני שנגיע לשולחן עורך, צריך לקבל איזה ביזיון קטן. מה הביזיון? תאכל מרור. כן? תבין שאתה לא מבין. תבין שאתה לא ראוי. מרור זה כאילו גירוש. תלך מכאן, תצא. לא... דרך ביזיון, שהוא בחינת מרירות, וצריכים לקבל אותה. זה החוכמה. הגוי לא מוכן לקבל את המרירות. הוא לא מוכן. מה פתאום? למה? למה אתה לא... אני... הוא מגיע מצויד, והוא מבקש שיכבדו את מה שהוא מגיע איתו. אבל היהודי מוכן להבין, לקבל את זה, שכדי לעלות אל המדרגה הבאה של החירות, או של ההבנה, הוא צריך להבין שמה שהיה מקודם הוא כבר, הוא לא רלוונטי, הוא צריך לוותר עליו. אז הוא נפתח. שהיא בחינת מרירות צריכים לקבל אותה, אבל זה מקבלים החסד, שהיא בחינת מצה, בחינת פסח, שהוא חסד גדול, שהוא ראש וכלל של כל השלוש רגלים שמתחילים מפסח, שאז הוציאנו ממצרים, וגילה לנו אלוקותו יתברך על ידי משה רבנו, שזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי חסד שמקבלים על ידי התוכחה כנ"ל. כי מי שחושב שהחירות האלוקית, ההבנה העמוקה של החירות האלוקית, זה אני פשוט יכול להשיג את זה בעצמי, או אני יכול ללמוד, אם אני פשוט יושב ללמד תורה, אני אבין. אז הוא לא מבין שחוכמת הקודש היא בעצם מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אדם יושב, והקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. והקדוש ברוך הוא מלמדו תורה. זה חסד. אנחנו, מה אנחנו צריכים להכין? את הכלים, את הרצון. הרצון ללמוד, ואת הטהרה, ואת המוכנות לשחרר את הקליפות הקודמות של אני מכיר את זה, אני יודע את זה, אני אבין את זה. ועכשיו, כמה פעמים קרה שלומדים איזה משהו ולא מבינים ולא מבינים ולא מבינים, ואז עוצרים, הולכים לישון, מתפללים, כזאת פחה, אני לא מבין את זה, תעזור לי, ואז מבינים. כלומר, זה כיוון שלא מדובר במתמטיקה, שזה, יאללה, פה, שמישהו יותר חכם יסביר לי. הרבה מלימוד תורה תלוי בהבנת הלב, לא מה כתוב, אלא מה רוצים ממני, מה באמת רוצים ממני, מה הוא מתכוון להגיד לי, מה העומק הפנימי, מה הפסוק רוצה להגיד. אז הרבה מהדברים האלו תלויים בזה שהקדוש ברוך הוא יפתח לך. הרבה פעמים העבודה שלנו זה רק לדפוק. לפעמים אני מנסה, אולי כמעט תמיד, להכין שיעור. אני יודע שאני רוצה לדבר על איזה משהו, זה נראה לי, אבל אני לא יודע, אני מתחיל לדפוק על הפסוק. דפוק, לבקש, הקדוש ברוך הוא תפתח לי. לאן ללכת? מה הפסוק הזה רוצה? ופתאום, משהו נופל, ועוד משהו נופל, ועוד מקור, ועוד מקור, ופתאום ככה משהו נבנה, זה לא איזה מין מהלך מובנה, טוב, עכשיו נתחיל מזה, ונעבור לזה, ואז נעשה את זה, וזה וזה הנוסחה, זה יציאה לחיפוש. אבל כדי לצאת לחיפוש, אתה צריך לרגע אחד להסכים, לשחרר לגמרי, ולפעמים זה גם מפחיד, לפעמים זה קורה לי שאני לפעמים שתי דקות לפני דרשה, ואין לי מה להגיד. ואז אני זועק לקדוש ברוך הוא, אלי, אלי, למה עזבתני? מה אני אגיד עכשיו? והדרך הזה פתאום כמו במכונות האלה, בסלוט משין האלה, כן? נופלים הרבה קבצים. אז זה מה שהוא אומר כאן. ועל כן פסח הוא חסד כידוע היינו כנ"ל, וזה בחינת מצה ומרור. כי החסד הוא בחינת מצה של פסח. אי אפשר לקבל כי אם על ידי המרירות של התוכחה שהיא בדרך ביזיון וכנ"ל. כי המרור הוא זכר לבאים מהירו את חייהם בעבודה קשה. וזה טוב. כלומר, עם ישראל מעשו בחיים הקודמים. החיים הקודמים, אנחנו לא רוצים אותם. ריק, פתוח לגמרי, ועל הדבר הזה יכולה לחול התורה. כן, זה כמו חדר שהוא מלא. עכשיו אתה רוצה להכניס לחדר הזה עוד כל מיני דברים. חמד, הם השתלבו. השתלבו בבריאות הקיים, הם לא יהיו. אם אתה אומר, אני את החדר הזה רוצה לשנות, אז קודם כל תעיף את הכל החוצה. קודם כל תעיף את הכל החוצה, אחרי זה נדבר. הרבה פעמים, דרך אגב, יש אנשים שרוצים להחליף מקום עבודה. יש אנשים שמיצו את המקום הזה, לא טוב להם וזה. אז מה הדבר ההגיוני? טוב, אני עובד, ותוך כדי אני אחפש. All jobs, small jobs, כל האתרים, הולך לרעיונות, אבל הוא בינתיים עובד. ומשום מה הוא לא מצליח. למה? יש אנשים שעד שהם לא יעזבו, לא יעזור שום דבר. הוא לא באמת יהיה פתוח לחפש. ומי שלא מסוגל לעזוב, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לו חסד, מפטרים אותו. ורק אז הוא באמת מצליח להיפתח לכיוון הבא. למרות שהגיונית זה, בוא נשב, חבל להפסיד, נכון? נשב פה ואני אחפש שם. אבל אם אין את הביזיון הזה, את החיתוך, שם כבר לא. אתה לא באמת נפתח למה שכן. כן, עכשיו, שאלתך.
אנחנו מדברים על סוג של מרור מאוד זמני. היום המרור הוא ממש מתמשך.
לא רק שמדברים על מרור זמני, גם מדברים על מרור עם חרוסת. כלומר, אנחנו אף פעם לא אוכלים את המרור לבד. אנחנו תמיד מנסים גם למתק אותו. כי באמת, זה הנחת העבודה. עכשיו, זה הכל משתנה. אם ביחס לאומה, לעם, 210 שנים, זה לא מעט זמן, אבל זה גם לא המון זמן. זה יחסית תקופה, אנחנו עכשיו אחרי מרור של 2000 שנה, לא של 200 שנה. בסדר? אצל היחיד, המרור הוא יותר מצומצם. כן. מה טוב? כן, אז זו שאלה טובה. יכול להיות שזה באמת בא לבנות אצלו איזו מדרגה ממש גדולה ומחודשת. מה אתה אומר? זה אנחנו אומרים, אל תביאני לידי ניסיון, יש לנו מספיק אתגרים מהקדוש ברוך הוא, לא צריך ליזום אותם בעצמנו. בסדר, יש... העולם מלא. מלא בניסיונות ואתגרים, לא צריך לחפש אותם. כי המרור הוא זכר לבה אם הערו את חייהם בעבודה קשה, שכל זה מרמז על המרירות שסובלים קודם שמבררים דיני תורה, כמו שהיית בזוהר הקדוש, בעבודה קשה וכו'. וכל זה נמשך מהתורות הפסולות של הסית רחה שנחזים בהלכה. טוב, זה כבר משהו אחר, תכף נתייחס אליו. וכמו כן קשה להתפלל, כי התפילה היא כפי התורה כנ"ל. ועל כן פירש רבנו, זכרונו לברכה, גם זה הפסוק ואמור את חיים בעבודה קשה, עניין תפילה. כן? אז גם התפילה היא סובלת בדיוק מאותה חוויה. שאתה אומר, אני לא... זה נראה שאני מדבר פה אל איזה קיר, אני לא מרוכז, לא מחובר. אחרי השלב הראשון של האורות והתעופה וכל זה, זה מין מרירות כזאת. שלא, בסדר, מה אתה חושב? שלדבר על הקדוש ברוך הוא זה כמו לדבר אל איזה חבר שלך? שזה מכונת זה, שאתה מכניס שקל ויוצא מה שאתה מבקש, תפילה זה עבודה. זה מעמד נפש אחר. אז הוא אומר, כל זה נתקן על ידי התוכה שמקבלים הצדיקים, אף אפי שהוא בדרך ביזיון, כי בשביל זה מוכיחים אותנו בדרך ביזיון, שסובלים צער גדול מאיתנו, מחמת שתפילתנו ותורתנו אינה כראוי. כלומר, היה מן הראוי שלפני התפילה, כל אחד מאיתנו יעשה לעצמו איזה ביזיון קטן. בסדר? כאילו, מי אני בכלל? מה אני? יש תפילה, יש תפילות מאוד יפות, יש לי זה בסידור שלי, מהצדיקים לפני התפילה. התפילה הידועה הזו של רבי אלימלך מליז'נסק, שזה היורצייט עכשיו, של רבי מלך. מה? יום שני היה או יהיה? הקרוב, רק לא ברור אם זה אדר א', אדר ב', אבל קפה, קף משהו, קף ב'. אז יש תפילת רבי אלימלך מליז'נסק, יש תפילה של הצדיק מאפטה. שהתפילה מתחילה בזה שאיך אנחנו בכלל באים ומעיזים להתפלל לפניך, איך אנחנו בכלל, אדם מרגיש שהוא בכלל לא ראוי לעמוד, ואז במקום הזה הוא מצליח לגשת. זה גם כן סוג של מרור. טוב.
כפל לפדר.
כפל לפדר? א' או ב'? זאת שאלה, מה זה... האם זה יורצייט או... אתה יודע מה אומרים, שואלים, זוג שיש לו יום נישואים באדר, מתי יעשה את זה, באדר א' או באדר ב'? אה? גם וגם, אומרים ככה, אם זה כמו יורצייט, אז עושים את זה באדר א', אם זה כמו בר מצווה יום הולדת, עושים את זה באדר ב', פורי, תלוי מה מערכת היחסים שלהם. כי יורצייטים מקדימים אותם.
הצדיק.
הצדיק ודאי. הייתי השנה ו... זה אני לא צבר, זה יהיה טיפה יותר ברור עכשיו בפסקה הבאה. תראו, יש כאן, הוא נותן כאן עוד אפליקציה למרור בתוך לימוד תורה, בסדר? אמרנו שאנחנו רוצים להגיע לאיזושהי חירות. חירות זה בעצם שאדם, כל מעשה שלו מדויק, כל מעשה שלו מכוון, הוא לא מנוהל על ידי התאוות שלו, ולא מנוהל על ידי היצרים הנמוכים. זה חירות אישית, נכון? שולחן עורך, הכל מלא, הכל, אבל הוא אוכל כמה שהוא רוצה, הוא אוכל כבן מלכים, הוא יכול לאכול על הסובע, הוא מנהל את עצמו. הדרך לחירות עוברת דרך מרור. גם בלימוד תורה, אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי חירות. איזה חירות בלימוד תורה? רוצים להגיע למצב שבו אנחנו מבינים כל דבר, שאנחנו יודעים כל דבר איפה נמצא ואיפה כתוב, שאנחנו, שיש לנו איזו התלבטות, אנחנו יודעים איך, איך לגשת אל המקורות ואיך לברר את הדברים. זה גם כן סוג של חירות, נכון? אז שאתה לא כל דבר צריך לשאול רב. אתם יודעים ש... אני לא רוצה לנקוב באחוזים, אבל המון שאלות ששואלים רבנים, זה שאלות שלא צריך לשאול רבנים. צריך לפתוח ספר. כולל, הרב, מתי נכנס לשבת היום? תפתח, תנוח שנה, תראה מתי נכנס לשבת. כן, אבל יש המון שאלות, הכל כתוב. מעט מהשאלות זה שאלות שבאמת צריכים רב. אז אבל אנשים לא למדו, אז הם תלויים, אז כל דבר צריכים לשאול רב. הוא אומר כאן מקום אחר רבי נתן, וזה בחינת פסח מצה ומרור, כי מצה ומאכל דה קדושה ששומרים אותו מעביר עדי אלמה שלא יתאחז בו בחינת כל ניגון לסתרה אחר. ואחר קבלת תורה עיקר ברור הכל נגינה הוא על ידי לימוד גמרא. אבל עכשיו עדיין לא זכינו לזה. כי עדיין לא קיבלנו את התורה שרק כשהשם יתברך ברחמה ואיר עלינו את בחינת הכל מלמעלה, ועל כן צריכים לאכול מצה. ועל כן אנחנו צריכים לאכול מאור עם המצה, על שם שמהרו המצרים את חיי אבותינו במצרים, כמו שכתוב בהם, מהרו את חיים בעבודה קשה. היינו, כי המרור מרמז על לימוד גמרא, שעל ידי זה עיקר תיקון הכל, שעל ידי זה עיקר הגאולה. היינו שצריכים לסבול מרירות גדול, קודם שמבררים הכל דקדושה. שזה בחינת לימוד גמרא, שהוא בחינת חושך ומרירות. כל מי שעשה את המעבר מכיתת אמונה, לאיזה חבורת גמרא, מבין על מה מדובר. כיתת אמונה, הכל טוב, הכל מתוק, הכל מסודר, הכל מהלכים, הכל גם. ככה, הכל מתוק. פתאום, שלם סיום לך, תקשיב, אולי תלמד, תכנס גמרא, וזה, אתה מתחיל להיכנס. מי? הרי בכיתת אמונה מי נמצא? כל הצדיקים. בכיתת גמרא מי נמצא? כל הפושעים. מי נכנס לגמרא? לגמרא עצמה, לא התלמידים, בגמרא. הרמאים, השקרנים, אלה שגוזלים, אלה שלא אומרים את האמת, אלה שנודרים ולא מקיימים, אלה שמגרשים את הנשים שלהם, אלה כל הפושטקים בגמרא. כן? אז אתה עכשיו מתחיל, תעשה... אז זה א' הטיפוסים שאתה מתעסק איתם. ודבר שני, הגמרא בעצמה, היא אומרת דבר אחד, ודקה אחר כך בלי למצמץ, היא אומרת הפוך. אין שום בעיה עם זה. כן? ואחרי זה היא אומרת משהו שלישי, בסוף היא גם משאירה אותך בלי מסקנה. אז מה, לאן הולכים מפה? זה, נכון? ככה זה לימוד גמרא, אתה מפה, משם, חוטף סתירה מפה. וכמובן שהרמית היא לא ברורה, השפה היא לא ברורה, והכל בלגן, והעזרה שעוד גם לפעמים סבך אותך. ואם לא גמרת להסתבך, אז אתה אומר לך, רגע, גמרא פה הבנת, אבל יש עוד 10 גמרות בשש, שסותרות מה שלמדת פה, אז סדר את כולם עכשיו ביחד. נכון? אתה יוצא כבר כולך מסובב, רוב, קרוב, מרוב, וזה, אתה כבר לא רואה כוכבים, נכון? מהר מהר, אתה רואה אנשים יוצאים מהשיעור גמרא, תופסים מלכות יוסף, בוא נראה משהו ברור סוף סוף, קוראים את הקושי. מרור, אתה רוצה באמת לעבור תהליך של שינוי בדרך אל המצא, בדרך לזה שהתורה יהיה תורה דילי, אי אפשר להתחמק מהגמרא, במיוחד, כן, גברים, בנים, צריכים יותר עבודה קשה. אי אפשר להתחמק מהגמרא. היהודי זה יהודי של גמרא. מסתבך, מתבלגן, מתעצבן, מחרף ומגדף כאילו את זה שהוא לא מבין, אבל זהו, זה פלא, אתם יודעים, הסיפור הזה של דף יומי, אני רואה בהמון, אצל חמי לומדים דף יומי, והם אנשים שלא לומדו שם גמרא אף פעם, מה זה, מחזיקים מעמד, שואלים קושיות, לא יודע כמה מזה הם זוכרים וכמה מזה הם מבינים. אבל זה כאילו בוא תרד יש מכות, כאילו יאללה, שיעור עם, יש עם מי לריב, יש עם מי להתעצבן, כאילו זה לא פונט רגיל. כן, שוטנשטיין. שוטנשטיין, זה חרוסת מתוקה מאוד, לעוסה וכבר מוזרקת לה, אפשר טיפה לנסות קצת בלי. אז אמרה... כן, היינו כי המרור מרמז על לימוד גמרא, שעל ידי זה עיקר תיקון הכל, שעל ידי זה עיקר הגאולה, אנחנו צריכים לסבול מרירות גדול קודם שמבארים את הכל דקדושה. שזה בחינת לימוד גמרא, שהוא בחינת חושך ומרירות, בחינת במחשכים מושיבני, זה תלמוד בבלי, שהוא בחינת וימהרו את חיים בעבודה קשה, בקושייה, בחומר, זה זוהר. בחומר בחומרא דשמעתא, בלבנים דליבון נלכתא, כמו שאיתו בזוהר הקדוש. אז כן, אז זה ה... אבל אתה עדיין אנחנו זוכים לברר את זה הכל על ידינו, על ידי לימוד גמרא, כי עדיין קודם קבלת תורה, כך אוכלים מאור לרמז ולזכור על זה. נמצא שמאור הוא בחינת לימוד גמרא, שעל ידי זה מברים הכל ומחלים הכל בסתרא אחרא וכו'. כלומר, אנחנו... אז בואו ננסה לסכם מה היה לנו כאן. בסדר, יש כאן אימות בין הקבצן היהודי, החמוד והמתוק, שנהנה מהסעודה, לבין הקבצן הגרמני. באימות הזה הוא קודם כל בין שתי תפיסות. תפיסה יהודית לתפיסה גוית. האם החירות שלנו היא דבר מתפתח, שזה מה שחושב הגרמני, אכן הוא מצפה שזה... אם כבר הגעת למצע, אז מאיפה ממשיכים למצע? אחרי המצע, מצע עם שוקולד, אחרי המצע עם שוקולד, מקבלים סטייק, מקבלים את הארוחה. הוא לא מבין שבדיוק אחרי המצע, אם אתה רוצה לעבור לשולחן עורך, מה אתה צריך לעשות? להתנקות לגמרי, לקחת מרור, להתעטש, להשתעל, ואז תוכל. כלומר, שהחירות שאנחנו מדברים עליה, לאומית, בעם ישראל, היא לא דבר מתפתח מן המדרגה הקודמת, אלא קודם כל מצרים מוחקים אותנו לגמרי, כמעט, אז אנחנו יוצאים החוצה ושמה, בום, חותמת חדשה, צורבת אותנו. פעם אחת. פעם שנייה, זה בתור לאום. כיחידים, הדרך שלנו לעבור ממצב צבירה אחד, שממלא אותנו, למצב צבירה שני, למצב אחר, שנוכל לקבל דברים חדשים, היא לעבור איזו חוויה של השפלה, שתיצור בנפש חוויה של שפלות, כוונת היא ביזיון, ותרוקן דברים קודמים ותאפשר לנו להיפתח. באיזה אופן? הוא מתאר כאן או תוכחה מהצדיקים, או לא להבין כלום באיזה שיעור, או כן, חוויה אותי שאתה אומר, אני כאילו פה הולך על, אני לא, הרצפה לא בטוחה לי מתחת לרגליים. והמדרגה השלישית במרור, יותר ממוקד, זה דווקא בלימוד גמרא. כן, בלימוד גמרא, החוויה הזאת שאתה, כאילו הולך כאן עוד שנייה לאיבוד, זה מה שמברר את הקדושה, בדרך לחיבור אמיתי ועמוק אל הקודש פנימה, אז גם במובן הזה, בהקשר הזה, לימוד גמרא הוא סוג של אכילת מרור. השנה שתאכלו מרור בליל הסדר, אתם תדעו היטב למה, בעזרת השם, כל הבחינות כולם, גם מבחינה לאומית, גם מבחינה אישית, גם מבחינה של תורה. כן, ענבר, בבקשה. אבל כשיעור נגמר, עכשיו זה כבר שעות נוספות, אני מקבל את זה 250%, כן. זה את מעדיפה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מעדיף.
למה? אבל לא
איסורים
ולא...
עובדה, אבל עובדה שכך הוא יצר אותנו, כך הוא חקק אותנו.
אבל זה לא שכל פעם שצריך להיות איזה שינוי בטבע, יש שבירה של הכל ו...
לא כל פעם, לא צריך שזה יהיה כל פעם, מספיק כמה פעמים, כדי שזה יחקוק את הישיבות. אפשר לראות את זה גם בתינוק שנולד, ברית מילה וכל זה. לא מחכים שהוא יגיע לגיל 13 ואז נסביר לו מה זה עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא קראת לנו ברית. בגיל 8 ימים... מבין, לא מבין, בום, נגמר, אתה, ברוך הבא, נסביר לך אחר כך.
אבל אנחנו עדיין, אנחנו לא רוצים שהכל שדברים יהיו באיסורים.
אנחנו, אבל מי אמר שזה איסורים? כלומר, זה... זה... כדי לעבור למדרגה, למדרגה הבאה, אז הרבה פעמים יש צורך לעשות על המדרגה הקודמת איזה מרירות, איזה מחיקה, כן? לא בכל דבר, אנחנו מסכים איתך, הרבה פעמים אנחנו עושים... יש, בתוך כל מדרגה יש בהרבה מאוד שלבים, בסדר? בתוך כל מדרגה. יש שלבים, שלבים, שלבים. אבל כשצריכים לעבור למדרגה הבאה, אז צריכה לבוא איזה מין מעיסה אפילו של המדרגה הקודמת. אדם רווק לא מתחתן עד שלא נמאס לו מהרווקות. אם להתחתן זה אופציה. יכול להיות נחמד להתחתן. זה אפשרות מעניינת. אולי כן, אולי לא. שום דבר לא זז. כשאדם אומר לעצמו, נמאסתי להיות רווק, זה לא ממלא אותי כבר בכלל, לא החבר'ה ולא הקשקושים ולא שביל ישראל, לא נעליים, די, אז הוא יזיז את עצמו. נכון או לא? זהו. רבותיי, המופע, הקומדיה, מתחיל מיד אחריי. טוב. חזק וברוך, חזקו ואימצו, שיהיה לילה טוב.